שלום. בשבוע שעבר אנחנו הצגנו, עסקנו בשיטת הרמב"ן בנוגע לבעיית הרע. סיכמתי לו במשפט אחד, הרמב"ן מסכם אותו במשפט אחד. אין איסורין בלא חטא. הסברתי את הרקע, מה שחשוב זה הרקע שלפני ההסברים המפורטים של הרמב"ן. איך ניתן לחבר כל איסורין שבעולם לאיזשהו חטא שמצא ברקע. זאת הנחת היסוד, שאם אני תולה כל איסורי אדם בחטא, אז הסברתי את בעיית הרע. כי לכן הרמב"ן שייך למשפחה שנקראת הגנת הבחירה החופשית, הגנה מהבחירה החופשית. אלוקים לא יוצר רע ולא מאפשר רע. העולם הוא רק טוב, אבל האדם יש לו בחירה חופשית, שזה גם טוב. צריכים להדגיש שהבחירה החופשית זה דבר, זה בריאה טובה. מי שאחראי זה שיש לי בחירה טובה, יש לי בחירה חופשית, הוא טוב, ועושה טוב, ורק טוב. אבל אם הבחירה החופשית אפשר לעשות רע, והרע מחייב עונש, או סוג אחר של ייסורים, וזה כמובן, זה כמובן מוצדק. השבוע, אני רוצה... אני רוצה לבדוק או להציג דעה אחרת שהולכת צד אחד קדימה. יש רע בעולם שאיננו מוצדק על פי משפטי הצדק. כלומר, זה לא שאני עושה חטא ולכן יש רע, אלוקים באמת יוזם את הרע בזמן הבריאה ו בזמן החיים שלי, בזמן ההשכחה. השכחה הפרטית כוללת יצירת דברים שהם רעים, שהם סבל, או דברים רעים מסוגים אחרים. ואף על פי כן, זה מוצדק. ואף על פי כן, זה חלק, זה לא סותר את הטוב, את הטוב האלוקי. הרעיון הזה, אני אציג אותו דרך שיטתו של הרב חסדי קרסקס, בספר אור השם. וכמובן יש לו השלכות רחבות יותר, והוא נמצא בצורה זאת או אחרת בהרבה ספרים אחרים. נתחיל ככה. קודם כל, וזה משל שנמצא הרבה בימי הביניים, ייתכן שהרע הוא רע, וטוב זה יותר טוב מרע, אבל בתמונה כוללת, עולם שיש בו גם רע וטוב, הוא יותר טוב מעולם שיש בו רק רע. סליחה. עולם שיש בו גם טוב וגם רע, זה יותר טוב מעולם שיש בו רק טוב. מתמטיקאית זה לא נשמע כל כך טוב, אבל זה יכול להיות. נותנים משל, אני מציג את המשל כי אולי זה עוזר להבין. יש לי, יש, בוא נגיד שיש צבעים יפים יותר וצבעים פחות יפים. הצבע הכי, אם אני צריך לבחור בצבע אחד, הצבע הכי יפה בעיניי, זה הצבע התכלת. אבל, למרות שצבע שחור זה צבע לא יפה, לא אסתטי, אבל תמונה, ציור שיש בו גם תחילת וגם שחור, ועוד כמה צבעים הוא יותר יפה מתמונה שהוא רק תחילת, רק כחול. כלומר, אם רק בשביל שהשחור מבליט יותר את התחילת, אז התמונה כוללת יותר, יותר יפה. במקרה הזה, המטרה שלי הוא יופי, ולאו דווקא טוב מוסרי. אבל אותו דבר יכול להיות נכון לגבי, לגבי טוב ורע. לדוגמה, יש מידות מסוימות שהטוב שבמידה, במקביל ליופי שבתמונה, הטוב שבמידה כולל את זה שהיה שם רע. תן דוגמה, מידות אדם. המידה של גבורה היא מידה טובה, מידה יפה, הוא ערך. אבל הערך של הגבורה כוללת בתוכה זה שיש משהו שצריך להתגבר עליו. אם אין פחד, אם אין אויב, אז אין גבורה. אז בשביל מידה כזאת, צריך שתהיה סיכון, וההתקברות על הסיכון, זה הדבר שהאלוקים מאוד מאוד רוצה. בתמונה הכוללת, בתמונה הפרטנית, זה שיש סיכונים כאלו, זה שיש רדידת אדמה, זה שיש אויב, זה דבר רע, לעומת עולם שאין בו. אבל אם אתה לוקח את התמונה הכוללת יותר, לא את הסיכון לעומת לא סיכון, אלא את האדם שמתגבר על הסיכון, לעומת אדם שלא צריך ולכן לא עושה, אז התמונה הראשונה יותר, אני במרכאות יפה, כלומר יותר ערכית לצורכנו. כדי להגיד דבר כזה, וזה משל שהוא מאוד מצוי בספרות שמי ביניים, כדי להגיד דבר כזה שיהיה רציני, אז צריכים להקדים את ההקדמה שרב חסדאי פסקס כותב עליו בדיונו בהשכחה, שהוא יישם אותו לגבי סיפור עקידת יצחק. אומר רב חסדאי, הקדמה אחת מאוד חשובה, שהמעשים יקנו תכונות בנפש, וכל שכן שיחזקו את התכונה אם היא נמצאת משכבר. כלומר, בקיצור יותר, בלשון של ספר מסילת ישרים, הלב הולך אחרי המעשים. אחרי המעשים הולך הלב. הרעיון הזה הוא מאוד חשוב, הוא תובנה פסיכולוגית בסך הכל, שהיא נכונה. כן? האדם מתפתח בהתאם למעשים, לסיטואציות, לאתגרים ולחוויות שהוא חווה. אדם שיושב בבית ולא עושה כלום, אז הוא לא יתפתח בכלל לאיזשהו כיוון. הלב, הבגרות הנפשית שלו, לא תתפתח, תהיה חסרה. מה שרב חסדא רוצה להגיד היא שאנחנו יכולים לנתח את אדם, וזה ראינו לפני שבוע גם הרמב"ן, זה לקוח מהרמב"ן התובנה הבסיסית. יש אדם עם לב טוב ויש אדם עם מעשים טובים. בהחלט רב חסדא מקבל את היעד של הרמב"ן, שאלוקים מעוניין באמת בלב הטוב, באישיות האדם, באישיות של הצדיק. אבל כאן אומר רב חסדאי שהסדר בין הדברים הוא הפוך מהמקובל. זה לא שאם אתה צדיק, אז תעשה דברי צדיקות, אלא אם תעשה דברי צדיקות, תהיה צדיק. וזה לא מקרה פסיכולוגי, מקריות פסיכולוגית, אלא זה חוק לוגי, זה חוק בהבנת האדם. שמה שנקרא אישיות, מה שנקרא תכונות, מידות, הן התוצאה, בהגדרה, זו תוצאה של החוויות שבהם התעסקת. אין משמעות למילה גבורה אם לא התגברת על האריה. לא שאין גבורה בלי אריה. אבל אין גבורה בלי אריה שקדם לו. אם אדם אף פעם לא היה צריך להתגבר על האריה, להתגבר על האויב, להתגבר על היצר של עצמו, איזו גיבור, כובש את יצרו, אז הוא לא יכול להיות מוגדר כגיבור. הוא לא גם לא יכול להיות גיבור. ולפי המעשים, ככה התפתחות האדם. עכשיו, מה שרב חסדא רוצה להגיד, שהדבר הזה הוא לא מוגבל לאותן מידות שאני הבנתי במבט ראשון, שהאויב כביכול הוא חלק מההגדרה. יש מידות שהן התגברות או התפתלות, ביטול או התגברות על משהו. ובמונו זה נכון לגבי כל דבר. כל תכונה נפשית, הנפש הוא לא חפץ בעולם כמו שולחן. כל תכונה נפשית היא הסיכום, זאת העמידה בשרשרת המעשים, בשרשרת החוויות, שבו האדם התנסה בהם. ולכן, הרעיון הזה מאוד מוכר מספר אחר, שהשתמש פה בהקשר מאוד מסוים, בספר החינוך, אז מצוות של גמילות חסדים, הוא חוזר על זה כמה פעמים, מטרתם, הוא באותו חלק שהחינוך מדבר על למה ציווה השם. כן, בתעמי המצוות של החינוך, אז השם לא ציווה אותי להיות גומל חסדים כדי לעזור לאומלל, לבן אדם שצריך את החסד. אני לא נותן צדקה, או, אני רוצה לדייק, אלוקים לא ציווה שאני אתן צדקה, מטרת אלוקים לא הייתה שאני אקבל כסף. ואני מוסיף במאמר מוסגר, למה זה נכון? כי אם אלוקים רוצה שאני יהיה לו כסף, שייתן לו. למה הוא צריך אותי שייתן? אומר החינוך, אלוקים ציווה שאני אתן כסף כדי שאני אהיה רחום. כי אם אני לא נותן צדקה, אני לא אהיה רחום. הוא אומר את זה באותו הקשר של מצוות גמילות חסדים. וכאן לא מדובר בהתגברות, כלומר לא בהתגברות על תכונה שלי. זה לא שאני מפחד ואז אני מתגבר. מדובר בסוג של התגברות. כלומר, אני פותר בעיות של אחרים. מידת החסד והחנינה והרחמים, מידות טובות ויפות, שעולם שהמידות אלו לא קיימות, הוא עולם באמת חסר, אבל המידות אלו לא יתקיימו, לא תתקיימנה בפועל בבן אדם, וזה מקומון, הם לא נמצאים מחוץ לבן אדם, הם לא קיימות בליבו של בן אדם, אלא אם כן הוא התנסה בנתינה. עכשיו, זה אומר, שעולם שכולו טוב, יש רק אנשים מאושרים ושמחים ושבעים, אז אין שום צורך לתת צדקה או לעזור למישהו, כי אף אחד לא צריך עזרה. זה עולם שאין בו, לא קיים בו הרחמים בפועל, ולכן, לא, בפועל מעשים, ולכן לא קיים בו הרחמים בפועל נפשות גם. אם אנחנו נסתכל בדוגמה שרב חסדא הביא, שהיא דוגמה קיצונית ביותר, נבין עד כמה הרעיון הזה הוא מהפכני. אומר רב חסדא, זה עניין הניסיון שכתוב בתורה. ושווה להשוות את הצורה של הרמב"ן, כשהרמב"ן לא אמר את זה. הרמב"ן אומר, הצעתי את זה לפני שבוע, מה עניין ניסיון בתורה? והשם ניסה את אברהם, זה כדי להוציא מאברהם את מה שיש לו בלב, שיהיה לו גם במעשים, כדי שיהיה לו שכר מעשה טוב, ולא רק מעשה לב טוב. הרמב"ן הניח שאברהם אבינו לפני העקדה, היה לו לב טוב ברמה הרצויה, אבל הוא עוד לא הביטא את זה. ולגבי שכר, לכן דיברתי על שכר לפני שבוע, לגבי שכר, אז קשה לתת את השכר הראוי, כי שכר צריכים לתת על מעשים. רב חסדא אומר את ההפך, כתוב בפסוק, שאלוקים אומר לאברהם, אחרי העקדה, עתה, בעין כמובן, עתה ידעתי, כי ירא אלוקים עתה, והשאלה הידועה בכל הראשונים, האין אלוקים יודע מראש, אלוקים לא מנסה את האדם. פשט הפסוק אומר שאלוקים מנסה את האדם כדי לדעת אם הוא יעבור או לא יעבור. כמו שאנחנו המורים נותנים בחינות בוחנים את תלמידים. אבל כל הראשון שאומר אלוקים יודע את העתיד, הוא יודע לא רק עתיד, כאן זה הווה. אלוקים יודע שאברהם יעבור. הוא גם יודע, אם אני מסתכל על הרמב"ן, הוא יודע את לב טוב שיש לאברהם אבינו. אז הרמב"ן אומר נכון, הוא יודע, אבל הוא רוצה שאברהם יעשה. מה זה אתה ידעתי? עכשיו אני ידעתי. הוא יודע כמה לפני כן. אומר רב חסדא, לא נכון. אברהם אבינו אחרי העקדה נמצא ברמה גבוהה יותר של יראת שמיים מאשר היה לפני כן. אין לנו ציונים ליראת שמיים, אז אני ממציא אחד. אברהם אבינו לפני העקדה לא נמצא ברמת היראת שמיים שנקראת הרמה של עוקדת הבן. אחרי שהוא עקד את הבן, עכשיו הוא באותו מידה של יראת שמיים, שלעקוד את הבן הוא הסימן או הציון שלו. ולכן אלוקים אומר, אתה ידעתי כאלוקים אתה, זה לא שנתחדש אלוקים ידיעה, נתחדש לאברהם את המציאות, ממילא נתחדש אלוקים את הידיעה, כי לפני שאברהם עקד הוא לא היה ברמת יראת שמיים, הכוונה כי יראה אלוקים אתה, יראה אלוקים ברמה הנבחנה, ברמה הזאת שעליו, שעליה אנחנו מדברים. אז אתה ידעתי, רק עכשיו ידעתי שווה אלוקים, כי לפני כן זה לא היה אמת, אז בטח לא ידעתי אותו. זה כאילו הפסוק אומר, אתה נהיית יראי אלוקים. עכשיו, השימוש בדבר הזה להסביר בעיית הרע היא שחוויות הן תמיד, חוויות מעשיות, הן תמיד כוחות בהן או במציאות או בפוטנציה, סוג של סבל. טוב, מילה מסוימת, זה שאני צריך לקום בבוקר וללכת, אז זה יותר נוח לי לשבת בבית ולחלום. המעשים בעולם הזה הם כרוכים במאמץ, זה ברור, בלי שרב חסדא אומר את זה מפורש, ברור שהעניין של מאמץ הוא החלק מהגורם הפסיכולוגי שמתרגם מעשים לתכונות בנפש. אם המעשה שאתה עושה בא לך בקלות, אז סימן שהמעשה הזה איננו ברמה יותר גבוהה ממה שיש לך עכשיו. כביכול, להשתמש בדוגמה של החינוך, אז אם מישהו, אני הולך ברחוב ומישהו מבקש צדקה, ואני נותן לו 10 אגורות, שזה רמת הרחמים שיש בי, זה גם לא מקפיץ אותי הלאה. אם אני אתן לו 20 אגורות, אני אתן לו 2 שקל, דבר שאני לא באמת רחום כזה. אני מכריח את עצמי לתת לו יותר, אז זה גורר אותי להיות רחמן, אני במצוע מאוד פשטני, שתסלחו לי, עכשיו אני רחמן ברמה של 2 שקל, בשביל כן לא הייתי. אז תמיד מדובר שאני עושה מעשה שהוא מעל רמתי, הוא לא רק ביטוי לנפשי, הוא יותר מביטוי לנפשי, ולכן אני עולה בנפשי לקראתו. אז אם זה ככה, מדובר לפחות מינימום מאמץ, מאמץ זה גם סבל. זה גם, זה כואב. אני מכריח את עצמי לעשות יותר. וכמובן, עכשיו צריכים להוסיף את הדוגמאות שמעתי לפני כן, שכמובן, דוגמה רחמים, רחמים זה רק מישהו אומלל, אז הוא צריך להיות אומלל כדי שאני אתן לו רחמים. אם כולם לא אומללים, אם אין אומללות בעולם, זה בטח סבל, אז לא יהיה רחמים לאנשים אחרים. כמובן, אתה יכול לשאול כאן שאלה מוסרית. האם זה מוצדק שפלוני יהיה אומלל כדי שאלמוני יהיה רחמן? אלוקים צריך להתאים את הדברים האלו, שזה יהיה בסדר לכולם. אבל עצם הנקודה כאן היא שעולם שכולו טוב, הוא עולם שאיננו טוב. עולם שכולו טוב זה עולם בלי, לא רק בלי רחמנות, זה עולם בלי האפשרות שאנשים יתפתחו בכלל, שישיגו רמה יותר גבוהה של אף מידה. ולכן אלוקים בורא עולם שאיננו כולו טוב, כדי שאנשים יוכלו להתמודד עם המצב הזה, וככה לפתח יותר גבורה ויותר סבלנות ויותר רחמים ויותר יראת שמיים ויותר אהבת השם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עם כל המידות כולם ולא רק המידות שרשמתי. מה שרב חסדא כאן אומר, ואני אסביר למה זה מהפכני, שינוי הסדר, לא הלב גורם למעשים, אלא מעשים גורם ללב, זה גם שינוי הסדר בעצם ההשכחה. ברמב"ן, אני חוטא ואלוקים מגיב. זה אומר שאלוקים הוא שופט ועושה טוב, טוב של צדק, למעשה בני אדם. ורב חסדא, אלוקים הוא גם שופט, זה לא שהוא מבטל את דעת הרמב"ן, אבל יותר חשוב תפקיד אחר של אלוקים. לא אני עושה והוא מגיב בתור שופט, אלא הוא עושה ואני מגיב בתור מגיב מוסרי. אדם בעל תכונות נפשיות שצריך לבטא אותם ולסחוב את עצמו הלאה בהתמודדות עם המצב בעולם. כלומר, אלוקים הוא לא שופט מעשים, אלא הדוגמה הכי קרובה הוא מחנך, או שהוא אבא. אם רוצים, שהוא גם מחנך, כן? אלוקים שולח לי אתגרים כדי שאני אקפוץ כיתה. המבחנים הם לא מבחני סיכום, אלא יותר כמו שיעורי בית. הם לא מבחני סוף סמסטר, הם מבחני תחילת סמסטר. אלוקים בוחן אותי כדי להכריח אותי לצאת עם ציון טוב במבחן. בזה רב חסדא מחליש קצת, אבל מסכים לציטוט של הרמב"ן בפירושו על עקידה, שהרמב"ן מיד דאג לצטט מדרש שאומר, אין אלוקים מנסה אלא את מי שיודע שיבוא בניסיון. לא מנסה את החלשים, אלא רק את החזקים. ברמב"ן זה אלוקים בטוח שהוא יבוא, כי אין שום סיבה אחרת. הרמב"ן בוחן את האדם, מנסה את האדם, כדי שיהיה לו שכר מעשה טוב, ולא רק שכר של לב טוב. אז כל הסיבה זה בגלל שאלוקים יודע שאתה תעבור. רב חסדא אלוקים לא יודע, לא צריך לדעת, כלומר זה לא חלק מהעניין, הוא יודע בגלל שהוא יודע הכל, אבל לא שאלוקים יודע את התוצאה. אלוקים נותן לך מבחן, ואתה יש לך בחירה חופשית, לעבור אותו או להיכשל בו. זה נכון, הוא לא נותן ניסיונות למי שלא נראה שהוא יעבור אותו. הסיבה שנותן את הניסיון זה כדי שתעבור. אז צריך שיש סיכוי טוב מאוד. אני יש לי תלמיד, אני נותן לו איזשהו אתגר, בתקווה מבוססת שהוא יעבור. אם הוא לא יעבור, אז אין לי שום סיבה לעשות את זה. אבל זה לא שאני יודע מראש שהוא יעבור, אלא זה פשוט הניסיון הבא, זה הדרגה, זה המקום, זה המדרגה שהוא הגיע אליו, הוא הגיע אל המדרגה הזאת והוא צריך לעלות עליה. אז נשאר את המדרגה שם כדי שהוא יעלה. מה שקרה כאן, זה הפכנו את הרע כרע לטוב. שאני נמצא הבדל בין זה לבין הרמב"ן. ברמב"ן, הרע הוא רע. אבל לאנשים חולים, אנשים פושעים, אז הרע עושה פעולה טובה. מנקה אותו, מחפר עליו, מחזיר אותו בתשובה, או אפילו רק מעניש אותו. ברב חסדאי, למרות שזה נראה רעיון פשוט, אבל מטאפיזית זה רעיון ממש פרדוקסלית ואדיר. הסיבה שהרע הוא טוב הוא בגלל שהוא רע. לא למרות שהוא רע, לא גם, הוא גם רע וגם טוב. הסיבה, סיבת קיום הרע בעולם, היא כדי שהרע יהיה רע. ונוכל להתקבר עליו, או לתקן אותו, או לעשות איזשהו פעולה אחרת איתו. הסיבה שהאומללות של החבר, הוא מרכיב ברחמנות שלי, הוא בגלל שאומללות של החבר הוא רע. אם זה היה טוב, אז לא הייתי מתקן אותו. יש לזה דווקא מין האדיר, אם הייתי הולך עם הרמב"ן עד הסוף, וזה לא, הרמב"ן יגיד שלא צריכים לעשות את זה, אני אומר מבחינה לוגית, אם החבר שלי סובל, יגיד הרמב"ן, למה הוא סובל? בגלל שהוא חטא. והחטא היא כפרה לו. אז אני, יש לי לפחות סיבה לא לרפא אותו. כי אם אני לרפא אותו, אני עושה לו בעצם בעיה. עכשיו הוא לא יתכפר. אז זה נכון, זה לא כמו הדעה שאומרת שהרע זה אילוזיה וכולו זה טוב. לא, ברמב"ן, התשובה היא שהרמב"ן יגיד, תראה, אתה צריך לרפא אותו. כי פרינתך זה דבר רע. והוא אולי צריך לסרב. או הקדוש ברוך הוא כבר ידאג שזה יהיה בסדר. אבל בעד היקיף של רחמנא, למה לך? אתה אמור להתייחס לסבל של אנשים אחרים כמו סבל. אבל אני אומר, בעד היקיף של רחמנא, אם אני מסתכל מספיק עמוק, בסך הכל אני יכול להגיע למסקנה, לפי הרמב"ן, שכל סבל שקורה בעולם זה מוצדק, כי זה הצדק והמשפט והתיקון והכפרה, ולכן לא צריכים לתקן אותם. ואחרי זה זה בדיוק הפוך. אם מישהו אומלל, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה לבטל את אומללות, לתקן את הרע הזה. כי כל הטוב שברע הוא שהוא רע. והוא, עכשיו השאלה היא מה עושים עם דברים רעים, אז בין השאר מתקנים אותם, מבטלים אותם. יש דברים אחרים שאפשר לעשות עם דברים רעים, כן? לא תמיד רק לבטל, כן? אם אני רואה מדרגות, אז אני צריך לעלות עליהם. לא לבטל אותם, לעלות עליהם. הרע קיים כדי להיות קרש קפיצה למשהו אחר. אבל בכל מצב, אז יש תגובה נכונה. וזה מה שמצדיק את קיומו, כי הוא דרש ממני את התגובה. הוא אתגל לעתיד ולא תגובה לעבר. כל הסימטריה כאן התהפכה. לא מסתכלים על העולם כתגובה, המצבים בעולם. כלומר, לא מסתכלים על ההשכחה כתגובה לאדם. ואז אתה שואל אם זה מוצדק או לא מוצדק, כי תגובה צריך להיות מוצדקת לפי הכללים של השופט קורץ לא יעשה משפט. אלא אתה מסתכל על העולם כקרש קפיצה, כאתגר לעתיד. ואז כל השאלה של הצדקה היא אחרת לחלוטין. אלוקים לא נמצא, הביטוי שמשתמשים בו זה, אלוקים לא נמצא באורק, בעסק של שיפוט, אלוקים נמצא בעסק של בניית נשמות. של חינוך נשמות. וזה הסתכלות קדימה ולא הסתכלות אחורה. עכשיו, רב חסדא עצמו, וגם משהו כל מי שהולך בדרך הזאת, הם אקלקטיים. כלומר, יגידו שתראה, תפיסת הרמב"ן בתפיסה המקובלת, בתפיסת השופט, זה גם נכון. כמו אלוקים יש לו הרבה תפקידים. אז זה לא שכל דבר שקורה בעולם זה רק בגלל הסיבה הזאת. יש גם אנשים, השאלה שרב חסדא שאל לו, מי שקדם לו, זה שיש גם אנשים שמדובר בעונש הסופי שלהם, עונש קרת. הוא לא כדי לשפר מישהו, לא את הנחרט, שהוא, לפי ההבנה של רב חסדא, שזה סוף, גם גוף וגם נשמה, אז הוא לא ילמד מזה משהו, הוא לא יתקן משהו בגלל זה, וגם אנשים אחרים, כי הוא אומר, מי אומר שאנשים אחרים בכלל מודעים לכך. זה ניחוש, הוא אומר, בעולם הבא, נפש נחרטת, אז זה לא בפומבי, זה לא בכל ישראל יראו וישמעו. כן? איך אתה יודע שזה קיים? יש גם משפט צדק, כן? אבל זה גם. אבל יש הרבה רע שלא יוסבר על ידי משפט צדק, כי זה צדיק ורע לו. צדיק ורע לו זה כמו אברהם אבינו ורע לו בקידה. בטח שרע לו בקידה, אברהם אבינו לא סבל, 3 ימים שהוא הלך, עד שהגיע להר המוריה, בטח שהוא סבל. כשהוא הניף את המאכלת בידו, אם הוא היה שוחט את בנו, זה לא היה פחות ניסיון. זה היה שאלה על הקדוש ברוך הוא, אבל לא היה פחות ניסיון. בטח שהוא סבל, אבל זה כדי שהוא נוכל להגיד אחר כך, אתה ידעתי כי יראי אלוקים אתה. הרעיון הזה מאפשר, וכאן אני אומר את זה בדחילו ורחימו. אחד מהדברים שצריכים להגיד שמדברים על בעיית הרע, זה שאנחנו עכשיו לא עוסקים ברע מסוים, עוסקים בתיאוריה. האם אפשר בכלל להבין למה אלוקים הוא צודק וטוב בעולם? זה לא אומר שכשמשהו רע קורה, אז התשובה שצריכים להגיד, או ההסבר עכשיו הוא זה בגלל סיבה זאת או אחרת. עכשיו אני אומר, התיאוריה של רב חסדא יכולה להסביר כל מקרה אפשרי שרע בעולם. כי אחד הדברים שקוראים בבעיית הרע זה שמישהו נותן הסבר, אז אני מביא לו מקרה הבא. זה קרה לרמב"ן. הרמב"ן ניסה ללכת צד אחרי צד, הביא לו מקרה שלא מתאים לשיטה הראשונה, לתירוץ הראשון, יש לו תירוץ שני, תירוץ שלישי, תירוץ רביעי, תירוץ חמישי. בסוף הוא הביא תירוצים שהם רק מועילים בגלל שאתה לא יודע. יש מישהו שהוא צדיק ולא עשה שום רע ולא שגר ושום דבר, למה הוא בכל זאת סובל? אז הרמב"ן יגיד, יש לו חטא בחיים הקודמים ואתה לא יכול בכלל לראות אותו. אם הייתי יכול לראות, אז הייתי אולי מוצא מקרה שלא, גם בחיים הקודמים אין לו חטא, והוא עדיין סובל. טוב, זה לא יקרה, כי אני לא יכול לראות. אז מה שהרמב"ן יודע שיש מקרים אפשריים, הוא אומר שהם לא קיימים, אבל יש מקרים אפשריים שאדם סובל בלי חטא. אם זה היה ככה, זה היה קושיה. הקיוס של רב חסדאי הוא חסין מדי כושלה. אני מוצא מקרה של רע עצוב, הבן אדם סובר סבל לא נורמלי, זה לא יכול להיות קשור לשום חטא שהוא עשה אי פעם. אז זה רק אומר שהאתגר יותר גדול, והטוב שיכול לצאת מזה הוא עוד יותר גדול. כלומר, אם הוא יעמוד בניסיון הזה, שיהיה, אני לא נכנס לפרטים, אז אם הוא יעמוד בניסיון, מספיק שהוא לא יקלל חס ושלום את השם, לא יברך את השם, אלא יגיד השם הוא צדיק גם במקרה כזה, אז זה בעצם הטוב שהיה שווה בדיוק את האחר. שווה, אני מתקשה להגיד את זה. אבל אם אין דרך אחרת להגיע לרמה הגבוהה יותר של יראת שמיים, אז זאת הדרך. הרע שמשרת את הטוב, הוא מוצדק למחנך שבאלוקים, גם אם זה לא מוצדק לשופט שבאלוקים. אני אומר, תיאורטית, אנחנו אולי לא נרגיש נוח עם זה, אבל תיאורטית, מה שהרע יותר גדול, אז אוטומטית הטוב שיצא מזה הוא גם יותר גדול. אולי יש קושי אחרת, אולי הבן אדם הזה לא יכול לעמוד בזה. אז זה לא בסדר לתת לו מבחן כזה, זה הרע שחסתם מסכים הרמב"ן. צריכים לשלוח ניסיונות למי שיכול לעמוד בהם. אבל בגדול, סבל יותר גדול למי שיטפל בו לפי המידה שזה דורש. מי שיטפל בו נכון, אז הוא מוצדק כי הטוב שיצא מזה הוא גם יותר גדול. בתנאי שיש לך בן אדם שמסוגל באמת להפיק מזה את את התפוקה, את הדבר, הדבר הדרוש והרצוי. מה שבאמת חשוב כאן זה שינוי סדר הדברים. לא לראות ברע דבר שצריכים להצדיק, אלא לראות ברע אתגר שאם אני אטפל בו בצורה נכונה, אז באמת זה מצדיק. לא ההצדקה כאן זה העיקר, אלא האתגר, הקרש קפיצה למשהו נוסף. זה כמובן יש לו השלכות הרבה מעבר לשאלה פילוסופית, תיאורטית, על להסביר את פעולות השם בעולם. זה מבט על החיים. כלומר, זה יותר חשוב כמבט על השכחה, יותר מאשר מבט על בעיית הרע. אנחנו חיים בזירה שכל הזמן אלוקים מתעסק איתי. העולם הגשמי קיים כדי שאני אפתח תכונות מסוימות. מה יש בעולם הגשמי? זה בשליטת אלוקים, כי יש השכחה טוטלית, פרטית, בנוגע לבני אדם. אז אם יורד גשם, אז יש תגובה נכונה לזה. אולי זה לא כואב, אולי במקרה זה אין סבל, כן? לפעמים זה סבל, יורד גשם, שכחתי את המטריה, אז אני סובל, אבל איזושהי תכונה יכולה לצאת מזה. ואלוקים מכוון לו את התכונה. כל הזמן אנחנו נוצאים עם דיאלוג כזה. אלוקים שולח לי אתגרים, מכוון אותי בדרך להשקפות, הוא שולח לי עזרה, שולח לי אתגרים, זה גם, יש גם עזרה, ישירה, לא תמיד זה אתגרים. אלוקים שולח לי הזדמנות לעשות משהו טוב. אלוקים שולח לי גם מורה, או צדיק, או רבה, או פסוק בתורה, שיכולה, הדבר הזה יכול להשפיע על, על, על נשמתי. ולפעמים זה דברים שהם כביכול ממבטי שליליים. אבל כל הזמן זה קורה, וכל הזמן אני צריך להגיד, אם הגבתי בצורה אחרת, אז הצעד הבא יהיה גם כן משהו אחר. אם אני נשארתי במבחן, אז אלוקים נותן לי אחר כך מבחן אחר. כדי לתקן, כדי להביא משהו שיותר מתאים לי. כן, אני קובע את מה שיהיה הבא, והבא קובע מה שנהיה בעתיד. והתמונה האידיאולוגית הזאת, שביני לבין אלוקים, שנקרא השכחה פרטית ותגובת בן אדם, לא זה השכחה פרטית, זה השכחה פרטית ותגובת בן אדם, הדיאלוג, הריקוד של שנינו ביחד, זוהי המשמעות הפנימית האמיתית של ההשכחה הפרטית. כמובן, הספרות של בעיית הרב ביהדות במחשבה הרבה יותר עשירה ורחבה משני הגישות שאני הצגתי פה, אבל במידה רבה השאר זה פרטים. יש אולי גישה שלישית אחת שקצת שונה, אבל רוב הספרות הפילוסופית בכל זאת היא סובב בין שתי הגישות האלו בצירוף שלהם ובהמקתם, ואלו הם היסודות הבסיסיים ביותר. ובזה אנחנו סיימנו את הנושא הזה, וגם לעת עתה סיימנו את הסדרה הזאת של נושאים תיאולוגיים במחשבת ישראל. ואני מודה לכל השומעים, ובעזרת השם בהזדמנויות אחרות אנחנו נמשיך בסדרות ונושאים אחרים. כל טוב.